פרשת השבוע יש לנו את כל ענייני המועדים. כל המועדים, אנחנו קוראים את זה גם בחגים, נכון? מי שיודע לקרוא פרשת אמור, אז הוא יכול לקרוא כמה פעמים בשנה. אז כתוב בפרשה, ככה באמצע העניין של המועדים, אחרי שכתוב פסח, ספירת העומר, שאנחנו עכשיו נמצאים בימי ספירת העומר וחג השבועות, מיד אחרי זה כתוב, ובקוצריכם את קציר ארצכם, לא תחלה פאת שדך בקוצריך, ולקט קצריך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. פתאום עוברים לנושא אחר, מרצונות עניים, שלקט, שכחה, פאה. ואחרי זה התורה ממשיכה, לא נגיד טוב, בסדר, אז עוברים לנושא חדש, אבל אחרי זה ממשיך עוד העניין של החגים. ומה המפרשים אומרים על זה? צריך להביא מה הקשר, חג השני. אז מי שמאיר את עינינו תמיד, כמובן רש"י, רש"י מביא מדברי התורת כהנים, חז"ל, אחרי חג השבועות, וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש שלכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וקוצרכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאתך בקוצרך, ולקט קצירך לא תלקט. אני ולגר תעזור אותם. אחרי זה עוד פעם מדבר עם בני ישראל אמור בחודש השביעי ואחד לחודש ילכם שבתון זכון תורה שזה ראש השנה אחרי זה יום כיפור. אומר רש"י, אמר רב עבדימי ברבי יוסף, מה ראה הכתוב לתנה באמצע הרגלים? פסח ועצרת מכאן, ראש השנה ויום הכיפורים והחג מכאן, ללמדך שכל הנותן לקט שכחה ופאה לעני ומעשר עני כראוי, מעלים עליו, כאילו בנה בית המקדש והקריב קורבנותיו בתוכו, או בגרסה אחרת, כאילו בית המקדש קיים ומקריב קורבנותיו לתוכו. הרי פה מדובר על כל, הכל על הקורבנות שמקריבים בימים טובים. תדע לך, כשאין בית המקדש גם אפשר לתת קורבנות. איך? על ידי שנותנים צדקה מתנות לעניים, על ידי זה גם כן נחשב כאילו הקריב קורבנות. זה ההסבר של חז"ל, הסבר של רש"י. הרמב"ן יש לו ביור אחר. הרי בפסוק קודם מדובר על קורבן העומר, שתי הלחם. אז מה הרמב"ן, והנכון בעיניי, כי הוא בקוצריכם מקציר ארצכם רמז לקציר הנזכר בראש הפרשה, יאמר כי כשתבואו אל הארץ וכסרתם את העומר ראשית קציריכם, לא תכלה פאת השדה ולצורך העומר ולא תלקט הלקט, לומר שלא תדחה המצווה היא את הלאווים האלה. הייתי חושב, אדם היה יכול לחשוב, אני עושה מצווה שאני קוצר את השדה, קוצר את השדה בשביל להביא את העומר. הייתי חושב שזה דוחה את המצווה אולי של מתנות עניים. בתורה אומרת לא, אפילו שמדובר בסדר שאתה קוצר לשם המצווה של העומר, אף על פי כן, אבל אל תחלה את פאתך ואל תבטל בגלל זה את מצוות מתנות עניים. המהר"ל בגור אריה מסביר את דברי רש"י ואומר ככה, מה הקשר בין הקרבת קורבנות לבין צדקה, לבין מתנות עניים? הוא אומר כי הנותן, כי הקרבת קורבן הוא שנותן מממונו להשם. הרי מה הוא נותן בעצם הקורבן? מהממון שלו. וכן הנותן לקט שלך ופאה לעניים נותן ממון שלו לעניים, שזהו כמו קורבן השם, שגם מתנות עניים זה נחשב שהוא נותן את זה להשם. לכאורה הקורבן הוא מביא את זה לבית המקדש, זה עולה לריח מכוח להשם, אבל מתנות עניים הוא נותן את זה לעניים. ואת הרב אומרת לא, גם זה כמו קורבן להשם, כמו שכתוב בפסוק, מלווה השם חונן דל. כאילו אדם שחונן את הדל הוא מלווה למי? להשם. האדם מלווה להשם, נותן לקדוש ברוך הוא כביכול, ולפי כך כאילו בונה בית המקדש מקרב אליו קורבן. בית יעקב של הרב מאלכסנדר הוא כותב ככה, מדברי רש"י, הוא מביא את הרש"י שמעלים עליו כאילו בנה את בית המקדש, הוא הכיר עליו קורבנותיו, הוא אומר, והנה מזה נראה, אשר בכל עת ובכל זמן יש בידינו בניין בית המקדש והקרבת הקורבנות. כאשר שם אדם על ליבו ומשתוקק בשתוקקות רב למצווה היקרה על הזו, מצווה צדקה לעניים, אז זה נחשב לו כמו בניין בית המקדש. אנחנו מחפשים בית המקדש, יש לך אפשרות שלך בית המקדוש. כל אדם יכול לבחור לחיות עם בית המקדוש וקורבנות. איך? על ידי שנותן צדקה לעניים. ועל ידי זה באמת זוכים לבניין בית המקדש בפועל, ממש, ולהקריב כל הקורבנות. שאפילו בלקט ושכחה ופאה שנשאר לבעל הבית הרבה מאוד, זה נחשב כאילו הקריב קורבן. אז על אחת כמה וכמה כשנותן צדקה, שהוא נותן ומצמצם עצמו כדי לקיים מצוות הצדקה, הוא מפריש מפיו מה שהוא צריך לאכול, ודאי הוא כבניין בית המקדש והקרבת קורבנות. פה הוא רומז מה שכתוב בחז"ל, כתוב, כבד את השם מהונך, אל תקרא מהונך הון, אלא מגרונך. מה פירוש כבד את השם מגרונך? ככה דרשת חז"ל, רש"י מביא את זה, על הפסוק במשלי. אז יש בזה כמה פירושים. אחד הפירושים זה שאפילו אם אתה צריך להוציא מהגרון שלך, מהאוכל של עצמך, גם זה תיתן לצדקה. כמו שכתוב, אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים, יעשה מהם צדקה. מותיו מצומצמים, יעשה מהם צדקה. הפוך. כתוב, אחד הדברים הכי גדולים זה מלווה לעני בשעת דוחקו. בפשטות מבינים שמה הכוונה? כשעני דחוק הוא מלווה לו. אומרים מפרשים, לא, מלווה לעני בשעת דוחקו של המלווה. גם כשדוחק למלווה, הוא מלווה לעני. על זה נאמר שהוא קורא והשם יענה לו. ספרים כתוב רמז, מלבד עולת הבוקר, אשר עולה תמיד, מלבד זה ראשי תיבות, מלווה לעני בשעת דוחקו. זה כמו קורבן, כי עולת הבוקר. זה מתאים למה שאנחנו מדברים כאן, שבדקה זה כמו קורבן להשם. אז מלווה לעני בשעת דוחקו, מלבד עולת הבוקר, זה נחשב כמו קורבן שמקריב להשם, דווקא כשהוא מצמצם בעצמו לתת לעני גם כשקשה לו. כמו שחז"ל אומרים, שכל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חס ושלום נחרב בימיו. אז פה רש"י מביא דברי חז"ל הקדושים שמגלים לנו שיש גם מצב הפוך, שאפילו שאין לנו בית המקדש, זה נחשב, הוא בימיו נבנה בית המקדש. הרי בעצם מה חז"ל אומרים? בית המקדש נחרב לפני 2,000 שנה. אבל היות שאתה במעשים שלך לא הבאת שהוא ייבנה, זה נחשב כאילו נחרב בימיך. אומרים כאילו נחרב בימיו. אומרים פה המפרשים לפי דברי רש"י וחז"ל, יוצא שיש גם מצב הפוך, שאפילו שלא נבנה בפועל בית המקדש, אבל אתה נחשב כאילו אתה בנית את בית המקדש. איך? כי מה שרש"י אומר, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, הוא בנה והקריב קורבנות על ידי איזה שנותן מתנות עניים, אז הוא מבחינתו, הוא נבנה בית המקדש בימיו. אין לנו בית המקדש, זה לא יותר גרוע מאותו אחד שכבר חי 2,000 שנה אחרי חורבן בית המקדש, ואנחנו מאשימים אותו שבגללו לא נחרב בית המקדש? אז למה לא יכול להיות להפך גם? אפילו שבית המקדש עדיין לא נבנה, אבל הוא מבחינתו בנה את בית המקדש. למה? הוא מקריב קורבן? הוא נותן מתנות עניים. כך אומרים המפרשים. החתם סופר מוסיף יותר מזה. החתם סופר מבואר שביום שאדם עושה צדקה ומתנות עניים, זה בשבילו כמו יום טוב. זה כמו מועד. כמו שהוא מקריב קורבן, כתוב בירושלמי, כשאדם היה מקריב קורבן באותו יום, זה היה בשבילו יום טוב. אולי זה הכוונה. היות שהוא נותן מתנות עניים, חז"ל אומרים שזה כמו קורבן, אז זה גם כמו יום טוב. וזה מסביר למה זה כתוב פה בפרשה של ימים טובים דווקא, יש הרבה קורבנות בתורה. באמת ראיתי שבספר איילת השחר, של גדול דורנו, מרן רבינו רבי יהודה לייב בן גיטל פייגה למפואה שלמה, אז הוא באמת מאיר. אם רוצים להגיד שהוא כמו מקריב קורבן, אז למה דווקא בפרשה של הקורבנות? למה דווקא בפרשה של המועדים, של הימים טובים? אפשר להגיד בתחילת פרשת ויקרא תכניס שם את מתנות עניים. כך הוא מקשה, משהו בלי תירוץ. הערה, הערה חזקה, הערה יפה. אני חושב שבדברי החתם סופר מצאנו תירוץ לזה. הוא רוצה להגיד שחז"ל רצו להגיד לנו שזה לא רק כמו קורבן, אלא זה כמו קורבן, והיום שהוא נותן את המתנות עניים זה כמו יום מועד. אדם יכול לזכות שכל ימיו יהיו כימים טובים. עכשיו ספר מסביר בזה למה דווקא כתוב את העניין של בקוצריכם אחרי אחד השבועות. הגמרא במסכת חגיגה לומדת מכאן ובקוצריכם, איזהו חג שאפשר לקצור בו, הרי בדרך כלל בחג אסור לקצור. אומרת הגמרא, זה תשלומין של שבועות, הרי כל החגים יש שבעה ימים אפשרות להביא את הקורבנות של החג, פסח יש שבעה ימים, סוכות, שבועות גם יש שבעה ימים. מתי? אין חול המועד. יש את הימים אחרי, כולם מכירים את ההלכה הזאת כי לא אומרים תחנו, יש שנוהגים לא להגיד תחנו, נכון? זה בעקל, זה התשלום של שבועות. אז אומר חתם סופר, אבל למה יגרה יום מתן תורה, חג של מתן תורה, שהוא כאילו קל יותר, שהתשלומים שלו זה ביום חול? התשלומים שלו זה ביום חול? דווקא חג השבועות שזה חג מתן תורה, אחרי שבועות שזה כבר לא יום טוב, אז מביאים את ה... את הקורבנות של היום טוב. אז הוא אומר, נראה לדיין יום הקדוש, יום הביקורים, יום מתן תורה, גרוע מכל יום טוב, דימי תשלומים שלו עם חול גמור, ואינם חול המועד כמו פסח וסוכות, ולמה היא גרה? לכן אמר, לא עם מגרי גרה, שהרי בקוצריכם תניחו לקט ופאה. אז יוצא שאותו יום הוא קדוש כמועדים, וכימי קורבן, וראו ימים הללו להיות ימי תשלומים ליום הקדוש של הזה. היום, הימים האלה של תשלומים לחג השבועות, זה ימים שקוצרים ואז נותנים מתנות עניים, אז זה כמו יום טוב. אז זה לא פחות מהימים הטובים האחרים. לכן זה כתוב דווקא בחג שבועות, ללמד אותנו את העניין הזה, שזה לא רק כמו שמקריב קורבן, אלא זה גם כמו יום טוב. אני חושב שבזה מתורץ את הקושיה של, של הילד השחר. לכן זה כתוב דווקא בקורבנות האלה של, של, של היום טובים, להגיד לא רק שזה כמו קורבן, זה גם כמו יום טוב. זה מה שכתוב במחסן סייפה בעצם, זה כמו יום טוב. זה פרשה של יום טוב. אז הנה אדם נותן צדקה, כמובן, זה גם מכובדת, נותן צדקה, מתנות עניים, אז זה נהיה אצלו, זה כמו יום. יש אנשים זה קל להם, היו אנשים זה קשה להם. זה כמו קורבן, זה כמו קורבן שנותן. לא, לכן התורה מקשה לזה עם שבועות, כי הייתי חושב ששבועות זה גרע משאר ימים טובים, שאתה שלום עם זה ימי חול, מה זה לא ימי חול? זה גם ימים טובים, למה? כי עושים בהם מתנות עניים.
אחרי שבועות, קורבנות. אז זה כאילו זה
דבקה.
כן, כן.
הקורבנות זה כאילו דבקה. עכשיו נראה עוד מהלך. אומר אותו הספורנו, ועוד, נקרא את הספורנו בפנים. אומר ככה. בקוצריכם, אחר ההודעה על הקציר והצלחתו, הזיר על מצוות לקיום הממון המושג בהצלחה. אחרי שמדובר על חג הקציר, אז אומרת התורה, אתם יודעים מה השיטה לקיים עכשיו את ההצלחה הזאת? הצלחתם, השנה הצליחה, יש יבול. אז הנה, ציווה על הלקט והפאה, כי אומרם, כמו שהגמרא אומרת במסכת כתובות, מלך ממון חסר, ואמרי לה חסד. הגמרא אומרת שם פתגם, שהיו מושלים משל, מלך ממון חסר. מה המלך עושה לבשר?
פתית אדם.
או לדג, דג מלוח. למה שמים בו הרבה מלח?
כדי
שהוא יישאר, כדי שהוא יישאר, שהוא לא יתקלקל.
עכשיו,
שהוא לא יאבד, שלא ייפסד. אז למלוח, זה מחזיק. אז מה המלח של הממון? איך עושים שהממון יישמר?
שהכסף יישאר.
חסר, תחסר ממנו לצדקה, וזה המלח של הממון שהוא יישמר. מלח ממון חסר, זה גמרא במסכת כתובות, דף סמכוו, זה הפתגם שהיו נוהגים לומר, והגמרא מאשרת את זה. ואמרי לה, ויש אומרים שהגרסה הנכונה זה מלח ממון לא חסר אלא חסד. תעשה חסד, צדקה וחסד עם הממון שלך, אז זה יהיה מה שישמר את הממון. אומר סונו, זה כוונת התורה כאן כשאומרת, מיד אחרי ובקוצריכם, אז תשאירו מתנות עניים, כי בזה ההצלחה שלכם תמשיך להאיר פנים. אני השם אלוקיכם. מה זה השם אלוקיכם? אלוקי הקוצרים ואלוקי המלקטים את הלקט ואת הפאה בעוניים. והיטיב למיטיבים להם כדי לעשות רצוני. היות שאני אלוקים גם של אלה שנצרכים, אז מי שיעזור להם, אני ייטיב עמו. כך אומר הספורנו, שזה ההמשך של הפסוק, אני השם אלוקיכם. בקליוקור כתוב כאין זה, קליוקור אומר, סמיכות פסוק זה לפרשת העומר נראה, אומר ככה, גמרא אומרת במסכת ראש השנה, הביאו עומר בפסח, למה? כדי שתתברך לכם ושתי הלחם מביאים בשבועות כדי שיתברכו פירות האילן, וניסוך המים בחג הסוכות כדי שיתברכו הגשמים, גשמים רומז לפרנסה, נכון? יבוא אדם ויגיד, או, ברוך השם אני מסודר, גם שנה הביאו את העומר, בית המקדש, הביאו עומר, בשבועות הביאו שתי הלחם, ובסוכות גם עשו ניסוך המים. אז גמרנו, אני לא צריך לדאוג יותר לפרנסה, לעשות שום דבר מצידי. זאת אומרת, אני רק צריך לעבוד, לעבוד כן צריך, כך הוא יחשוב, לעבוד אני אעבוד, מה עם ברכה מהקדוש ברוך הוא? הנה, כבר עשו עומר, עשו שתי הלחם. אני לא צריך לעשות שום דבר בשביל זה. באה התורה ואומרת ככה, אומרת לי הקרו, כדי שלא יהיה עם לבבות דבר בלי אלמור. מאחר שבזכות העומר ושתי הלחם, לסוך המים, התברכו תבואות השנה, אם כן, למה זה אתן מתנות עניים למען יברכני השם? הרי כבר ככה יש ברכה מהשם, תמוד לומר, ובקוצרכם, צריך גם את ההצעה הזאת. זה בלי זה לא מספיק. שלא תחשוב שמספיק רק שתי הלחם בשבועות, והעומר בפסח, אלא צריך גם שיבוא המתנות עניים, כדי שיתברכו לכם את הלקט שלך או פאה, או בזמננו הצדקה. כך אומר גם הנציב, הנציב בא לתרץ קושייה, הרי בפרשת קדושים כבר כתוב, פרשה קודמת, כבר כתוב את מתנות עניים, כמעט אותו פסוק, ובקוצרכם, למה אתה חוזר? אתה אומר הנציב, שם באו הזאת הללו בחוקי השם המביאים לידי שלום. שם יש סדרה של מצוות שמטרתם להביא שלום בין הבריאות, שלום בעולם. ושם נכנסים המצוות האלה של לקט שחר פעז, עושה שלום בין אני, להשאיר, שלא טענות. כאן סדרה כתוב הזאת הללו במקום שזרה כתוב על מצוות שמביאות שפע ברכה. אז לקט שחר פעה יש להם שתי מטרות. מטרה אחת, להביא שלום בין הבריות, ולכן זה מובע שם בפרשת קדושים. ומטרה שנייה, להביא ברכה לאדם העושה את המצוות, לכן זה מופיע כאן בתוך כל הקורבנות שמטרתם להביא שפע על האדם, גם לקט שחר פעה מביא שפע על האדם. ככה אומר הנציב, כמו שכתוב במסכת אבות, שהגוזל את המתנות העניים, גזל מתנות עניים מביא חס ושלום ידי בצורת, רחמון לליצלון. בצורת זה ביטוי להפסקת השפע. אז מרובה מידה טובה, כשאדם נותן עניים, אז ממילא זהו. אז לכן יש שפע גדול מן השמיים. אז עד כאן ראינו את ההסברים, מה השייכות פה של העניין של מתנות עניים בתוך פרשת המועדים, ובפרט ראינו שזה קשור אולי עם חג השבוע, אז אנחנו ספר מסביר, נכון? המשך חוכמה יש לו פה ביור, ובזה אנחנו נסיים, המשך חוכמה יש לו פה ביור נפלא, ממש, צריך לזכור את זה לפני ראש השנה ויום כיפור. אז פה על הפרשה שלנו אומר המשך חוכמה דבר ממש פלא. הוא מביא מדרש, שהמדרש דווקא מקשר את הפסוק הזה, של מתנות עניים, שצריכה לא תלקט, ואני להגר תעזוב אותם עם הפסוק, עם הפרשה שבאה אחרי זה. דבר בני ישראל למור, בחודש השביעי בחוד לחודש, מה יש בחודש השביעי באחד לחודש? זיכרון תרועה. בחודש השביעי, חודש השביעי, לא? ראש השנה, זיכרון תרועה זה יום הזיכרון, שהגמרא אומרת שמה קורה אז? כל בני העולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון, זה יום הדין. אז אומר המדרש ככה, כי את כל הגויים אעשה קלה, כל הגויים שמחלים שדותיהם, אעשה קלה. ועד שאינך מחלה שדותיך, לא אעשה אותך קלה.
מה זה לחלים את השדה?
לחלות, לגמור, לקצור את הכל. אתה משאיר קצת בצד לעניים? אז אני לא חושב ככה, גם אני ישיר אותך. אבל הגויים שמחלים את כל השדה, אז אני גם יחלה אותם. מה הקשור אחד לשני? אומר משהו חוכמה, והמדרש מסיים, זה מה שכתוב, לא תחלה פעצתך, ומיד אחרי זה מגיע בחודש השביעי, שזה מדבר על יום הדין. אומר רק ליוקור, יש פסוק בתהילים, והוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים במישרים. אז כתוב, הוא אומר ככה, באמת הקדוש ברוך הוא דן את האדם באשר הוא שם לפי מצבו העכשווי. אומר המשחרר, יש לי קושיה עצומה. הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה לזכות לבני ישראל, להוציא אותם זכאים מדהים. לעומת זאת את הרשעים, הגמרא אומרת הפוך, שבגמרא הראשונה אומרת, מי נכנס קודם לדין, קודם יחסים אומו, קודם עבוד יחסים כשיש כבר חרון אף. הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את ישראל. אומר המשחרר, אז אני לא מבין. מתי היה יותר טוב לעשות את יום הדין? בחורף, בדרך כלל, זה לא ימי עבודה כל כך בשדה. אז מה עם ישראל עושים? יושבים לומדים תורה. ומה הגויים עושים? הולכים בטל. וכשהגויים הולכים בטל, אנחנו יודעים איזה צורה יש להם. עסוקים בתאוות העולם ובדברים אסורים. עם ישראל לעומת זאת, כשיש להם זמן, נכנסים לבית המדרש, עוסקים בתורה. זה קורה בדרך כלל בחורף. אז ההבדל בין הגויים ליהודים בחורף הוא מאוד גדול. אז היה צריך להיות יום הדין, אתם יודעים מתי? בפסח. מיד, כשנגמר החורף, עם ישראל עמוסים במצוות, הגויים מלאים בהבנות, זה הזמן לדון אותם, זה לעומת זה. מה קורה אחרי זה בקיץ? כולם שווים. היהודים הולכים לעבודה בשדה, והגויים הולכים לעבודה בשדה. נו, איפה ההבדל ביניהם? ואז עושים יום הדין בסיום הקיץ? בסיום תקופת העבודה בשדה, שההבדל בין היהודים לגויים.
בראש השנה, אתה אומר.
בראש השנה זה לא זמן לעשות יום הדין. הוא כנראה גם מתייחס לדין שיש בין עם ישראל לאומות העולם. כתוב ככה במדרש, בפרשת השבוע שלנו, שארבעת המינים זה אות ניצחון, לא יודעים מי יצא זכאי בדין, אומות העולם או ישראל. כשאנחנו נוטלים את ארבעת המינים, זה הסימן שעם ישראל יצאו זכאים בדין. כך כתוב במדרש, מה זה זכאים בדין? בדין מול אומות העולם, יש דין מיוחד, עם ישראל ביחס לאומות העולם, ואין כאן המקום להאריך בזה. הכל פנים, משהו כאן במשחרר, כשהוא מדבר על הדין הזה, צריך שיהיה השוואה, ביחס בין הגויים לאומות, בין עם ישראל לאומות העולם, כדי שעם ישראל יצאו זכאים, היה הרבה יותר טוב לעשות את יום הדין מתי, בסיום החורף, לא בסיום הקיץ. שדיד שהיה חולה ונחל למות, נקלו את זכויותיו, ובסוף הכריעו שהוא הכריע עוד 22 שנה, בזכות שהוא פרנס, הוא פרנס שם אישה ושבע בנים שעמדו למות ברעב, הוא פרנס אותם משל עצמו, אז לכן בנימין הצדיק יאריכו לו את חייו. יש חשבון מפורסם של הגאון מבין עולם דווקא 22 שנה, נכון? אבל אומר המשך חוכמה, שמעתי, כך קראו לו, הוא היה בית צדקה גדול, בנימין הצדיק, אומר המשך חוכמה, שמעתי, אם קראו לו בנימין הצדיק, סימן שהיה לו הרבה זכויות והרבה מעשים טובים, אז מה פתאום מצאו שהוא נתן צדקה ופרנס, היה לו הרבה זכויות עד כדי כך שקראו לו צדיק. אמר לו, כדי לנצל לצאת זכאי בדין, מעבר למה שמגיע לו לחיות, במקום שנגזר עליו חס ושלום מוות, צריך להיות מידה כנגד מידה. הוא החיה אישה ושבעה בניה, אז הוא יזכה לתוספת חיים, אפילו שלא מגיע לו. אז אומר ככה, אותו דבר בראש השנה נדונים על חיים, אז צריך להיות מידה כנגד מידה, אז בזה לא מספיק מה שבחורף יש לו זכויות של תורה. זה זכויות עצומות, זה עוזר מאוד. אבל כאן, שאנחנו צריכים לצאת זכאים הדין, לזכות לחיים, כותבינו בספר החיים, אנחנו צריכים דווקא זכויות של להחיות אנשים אחרים, שזה מתנות עניים דווקא. בזה אנחנו יוצאים זכאים בדין לחיים. ודווקא מתנות עניים שנותנים בשדה, שאתה לא יודע אפילו למי אתה נותן. אתה נותן זה לאנשים שאתה בכלל לא מעוניין לתת להם. אפילו אני שבא אליך מבקש, אתה יכול להחליט למי אתה נותן, כמה אתה נותן. אחרי זה הוא בא בבוקר, אומר לך, בוקר טוב יפה, ומודה לך, ושולח לך משלוח מנות יפה, ושנה טובה, נכון? יש לך איזשהו משהו, תמורה, משהו, נכון? אפילו תרומה לכהן, יש לאדם זכות צוות הנאה שלו, הוא יכול להחליט לאיזה כהן לצאת התרומה, ובאז הוא מקבל איזה טובת הנאה. פה, מה זה מתנות עניים? זה הדרגה הכי גבוהה, שאתה פשוט עושה נטו להחיות את עניים. אתה אפילו לא יודע למי, אתה לא יכול לבחור למי, יכול להיות אפילו אנשים שאתה לא מעוניין לתת להם, אבל אין לחסד בסדר שלך, התורה נתנה להם, זכתה להם. זה החסד האמיתי שאתה עושה ממש להחיות אנשים שזקוקים לכך. אז לכן, אומר ככה, בראש השנה שאנחנו צריכים לצאת זכאי מדין, אפילו שלא מגיע לנו, אתה צריך דווקא זכות שאתה עשית צדקה גם ממי שלא מגיע לו בעיניך. גם מישהו שלא אתה החלטת שאתה רוצה לתת לו. אז לכן צריך דווקא שיבוא יום הדין אחרי תקופה כשיש קצירה בשדה ובאים העניים ונותנים, נוטלים בלי רצונך ובלי ידיעתך.
זה בשבועות, אתה אומר.
זה דווקא בקיץ. זה דווקא בקיץ. אם היה אחרי החורף, נכון שאתה עמוס במצוות תלמוד תורה, ואז לכאורה נראה שההבדל בין היהודים לגויים הוא הבדל תהומי, כי הם עוסקים בעבירות ואנחנו עוסקים בלימוד התורה. אבל במשך התקופה הזאת, עכשיו, בקיץ, בקיץ קוצרים, ואז יוצא שיש לך הרבה זכויות דווקא של מתנות עניים למי שלא רצית לתת, אז המידה כנגד מידה שגם כשבורך הוא ייתן לך אפילו שלא מגיע לך, אפילו שכביכול הוא לא...
תפיר לא שבוע?
אפילו שכביכול, אפילו שכביכול הוא לא רוצה לתת לך, אבל כל התקופה הזאת, אפילו שכביכול הוא לא רוצה לתת לך כי לא מגיע לך, זה המידו כנגד מידו, שאתה תזכה לזה. אז מלו אומר, וזה ההבדל האמיתי שצריך בין יהודים לגויים ביום הדין. הגוי מלא וגדוש בהסמיו, בוא נראה אם מישהו ייכנס לשדה שלו וינסה להוציא משהו משם. בוא נראה מה הגוי יעשה לו. סכנת חיים לאותו אחד שייכנס לשדה שלו לנסות להוציא משהו מהיבול שלו, שהוא עמל על זה ויגע בזה, תיכנס, תתנסה לקחת. זה הכוונה, והוא ישפוט תבל, אתם יודעים איך הוא שופט את העולם? בצדק. מה זה צדק? צדק זה צדקה. הגמרא בבבתא אומרת, מאיפה לומדים שצריך לתת צדקה לפני התפילה? שנאמר, ואני בצדק אחזה פניך. בצדק זה צדקה. אתה יכול לחזות את פניו של הקדוש ברוך הוא, כן? ואני בצדק על ידי צדקה אחזה פניך. רואים שצדק זה צדקה. והוא ישפוט תבל בצדק, ולכן ידין לאומים במישרים, את הגויים הוא דן כמו שמגיע להם. אבל לעם ישראל הוא עושה בצדקה, אפילו מעבר למה שמגיע, הכל בזכות לא תחלה, להניב ולגר תעזוב אותם, בין אם ראוי, בין אם לא ראוי. אז לפי זה, דווקא המשך חוכמה מקשר את המתנות עניים עם מה שמגיע מיד אחרי זה, ראש השנה. בעצם התורה רומזת לנו, אתם יודעים למה מגיע ראש השנה דווקא בתקופה הזאת של השנה, יום הדין הזיכרון, שזה יום הדין דווקא בתקופה הזאת של השנה? כי מה כתוב קודם התורה? מתנות עניים. אז מתאים שבוא יום הדין. זה מה שמציל אותנו בדין, וזה היחס מול הגויים. זה חיזוק מאוד גדול להראות שכביכול אפילו יותר מזכות של לימוד התורה ביום הדין, זה, אם לא המשך חוכמה, לא היינו יכולים להגיד דבר כזה. יום הדין לא באחרי החורף שכולנו עמוסים בזכויות של לימוד תורה ועבודת השם, אלא דווקא אחרי ימי הקיץ, שיש לנו את הזכויות של מתנות עניים, ודווקא לעניים שלא רצינו לתת להם. זה המעלה שמציל אותו מידה כנגד מידה, גם כן אפילו שהקשבוך הוא לא רוצה לתת לו חיים כביכול, כי לא מגיע לו, הוא יקבל, כי זה המידו, כי נגד מידו, ולכן נכנס פה המתנות עניים דווקא כאן, לפני ראש השנה. כן יזכינו השם יתברך, שנוכל תמיד לעשות צדקה וחסד, להיות מהנותנים, ולזכות לחיים טובים.